אנחנו נמצאים מוסר אווירה, פרק א', פסקה ב', לימוד החוכמה, היראה וחוכמתה. כן, כפי שאתם מבינים, זה ההמשך של פסקה א', פנימיות היראה וטבעיותה. כן, פסקה א' כולה, עסקה, בממדים השונים של היראה, בממד החיצוני של היראה, שזה מה שנקרא טבעיותה, ובממד, כן, הפנימי של היראה, שזה התוכיות של היראה, זה הרגש הלב של היראה, זה ההרגשה היותר פנימית, בינת הלב של היראה. כן, לעומת ההרגש הטבעי, הראשוני, הספונטני של היראה, שהוא בדרך כלל ממקד אותנו ביראת העונש, בתפוקות, כן, היותר פרימיטיביות של היראה, שגם הן חשובות מאוד מאוד, אבל הן לא סוף פסוק, הן לא פסגת עבודת השם. זה היה פסקה א'. פסקה ב', הרב ממשיך לברר את הנושא הזה, מכיוון מעט שונה, לימוד היראה וחוכמתה. צריך ללמוד על היראה, כן? היראה זה לא דבר מובן מאליו. אי אפשר להסתפק באותה מיומנות נפשית של היראה. כן? שלא לדבר על היראות הנפולות, שהן ודאי צריכות תיקון. אדם שירא מכלב או מבשר ודם, ולא ירא מהבורא, זה בכלל בעיה. אבל גם שיראים מן הבורא צריך לדעת, כן? מה לראות בבורא? ממה להיות יראים? דיברנו על זה בעריכות. האם להיות ירא מהעונש, או להיות ירא מטובו, נקדישך ונעריצך, שזה הרצת טובו, אל טובו יעריצו. כן? אז היראה צריכה לימוד, כן? היא צריכה לימוד, ויש בה הרבה סיגים, לעולם אדם יהא ערום ביראה. מסביר הרב, מה זה ערום ביראה? שצריך להפשיט, כן? ערום זה, כן? עניין של הפשטה. צריך להפשיט את היראה מסיגיה, כן? ליראה יש סיגים, סיגים ידועים ומפורסמים, לא צריך לשכנע בזה יותר מדי. כן? צו, הוראו, כל אחד יבחון מעצמו, לאן מביאות אותו היראות שלו, מה שנקרא יראות נפולות. כן? ודאי שיש ליראה סיגים. ודאי וודאי שיש ליראה סיגים. אנחנו עדיין מפחדים מהשוטר יותר מאשר מהאמת. אילולי מוראה של מלכות, איש את ראי וחיים בלאו. עדיין, הדחף המוסרי של האדם, הוא יונק מכל מיני פחדים של חוק, סדר ומשטר. כן? אל תישא מהר, פן יתפוס אותך שוטר, כך אומר השם, השיר. עדיין אנחנו מונעים מהפחדים האלו, אז לא צריך יותר מדי לשכנע בעניין הזה. אז ודאי שהיראה צריכה לימוד, יש חוכמה גדולה ביראה, וזה כותרת הפסקה הבאה, פסקה ב', לימוד היראה וחוכמתה. אז נראה מה שאומר לנו כאן. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. כן? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, מהו הציווי? האם הציווי כאן הוא להיות ירא? או שהציווי הוא לעשות את כל הפעולות שגורמות לי ליראה את השם? אומר הרב, הפסוק הזה מרמז על היראה וכל אביזריה. כלומר, אין הכוונה פה, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. טוב, אתה רוצה שאני ירא מחר ריבונו של עולם? רגע, יש לי פה יראה זמינה, אני ירא. לא, אתה צריך להשתמש בכל הדרכים וכל האמצעים שבעצם מפתחים את היראה, לא מניחים אותה כמות שהיא. זה בעצם מה שמחדש פה הרב. אל תיקח את הכוח הזמין בתוכך ותאמר, זהו, זו חזות היראה כולה. לא, תשמח. שיש בתוכך נטייה כזו, אבל אל תסמוך עליה יותר מדי. זה הנקודה. כלומר, נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. זה מוציא אותנו מהשעננות של המיומנות הטבעית, הספונטנית, של ההרגשים הנפשיים המובנים אליהם, ומכניס אותנו לתחום של למידה. אתם יודעים מהפכה שיש פה? הרי זה כל היסוד של לימוד אמונה בכלל, אם נשאל את עצמנו, כן, איפה לומדים? לא בכל מקום לומדים אמונה. יש מקומות, בתי מדרשות, שאמונה זה דבר מובן מאליו. אם אתה תכניס לשם ספר של לימודי אמונה, אם זה ספר העיקרים של הרב אלבו, אם זה ספר הכוזרי, אם זה ספרי מהר"ל, אוי ובוי, אל תכניס לפה את הספרים האלו. עזוב, שיער בחוץ. אנחנו, יש לנו אמונה של סבתא, אנחנו רגילים באמונה, אין פה מה לחדש. אין פה מה ללמוד. בושה וכלימה שאני צריך ללמוד על אמונה. יש לי את האמונה שבתוכי. היא מספיקה לנהל את כל חיי. את חיי היחיד שלי, את חיי הציבור, את עם ישראל הצועד לגאולתו. זה מספיק האמונה הזו. מזה אחרי זה נוצרת בורות נוראה בהלכות ציבור. שמשתמשים באמונה הקטנונית הזאת, אחרי זה יש לנו בעיה עם הלכות ציבור. שמאמינים כאילו לא יודעים מה קורה בעם ישראל בכלל. לא מבינים את פשרם של התופעות, לא מבינים את עומקם. כן? הם מכריעים הכרעות שטחיות ביותר ביחס לתופעות כאילו ואחרות. ביחס שבין כל חולי קודש, ביחס לכל תופעת הכפירה, לטכנולוגיה, לכל הפיתוחים של העולם המודרני. איזה פסקים פוסקים על אותם תופעות? פסקים אמוניים קטנוניים, כי אין בירורי אמונה. והאמונה הטבעית לא יכולה להכריע ולקלוע אל האמת בסוגיות של מצעדי הגאולה, ודאי שלא בעת הזו. האמונה הזו מספיקה, איך אמר הרב קוק, לאחד מבני שיחו שהתווכח איתו על עניין הסגולה של עם ישראל. אין? אהבת ישראל, גם את פושעי ישראל לאהוב. אז אמר לו אותו חכם, אני יש לי אמונה מהסבתא שלי. והאמונה שלי מהסבתא שלי אומרת לי א' ב' ג'. אמר לו הרב קוק, אי אפשר לנהל את עם ישראל עם אמונה של סבתא. זה טוב לכל מיני דברים. זה מאוד נחמד אמונה של סבתא. זה נחמד להאמין בעזרת השם שיהיה טוב. זה נחמד להאמין שהכל זה ניסיון. זה נחמד, עוד כמה דברים נחמדים. זה נחמד להאמין, כן, שאני לא אוכל שום דבר שהוא לא נבדק מתולעים. הכל טוב יפה. אבל להתמודד עם סוגיות כל כך מורכבות של אור וחושך בתקופה של עקבת דמשיחא, אין, זה לא מספיק אמונה של סבתא. האמונה הטבעית, זה לא מספיק. פה חייבים להיכנס לבית המדרש, וזה לא בושה, וזה לא אלבון לאמונה. אדרבה, זה כבודה של האמונה, שהיא נלמדת, והיא מתבררת בצורתה הנכונה, והיא לא נשאבת, כן, בהבאה הפשטנית שלה. לא, זה כבודה של האמונה, שלומדים עליה, שמאדירים את ערכה. זה לא שאנחנו מטילים בספק חס ושלום, כי זו הטעות אצל אותם אנשים. שלומדים אמונה, כאילו לשיטתם, זה מטילים ספק. מה אתה שואל שאלה אם יש אלוקים? זה בושה וכלימה. מה אתה שואל אם יש אלוקים? לא, אני יודע שיש אלוקים. אבל אני רוצה להכיר את האלוקים הגדול. ויקרא בשם השם, בשם אלוקים הגדול. יש ביטוי כזה בחזל. יש אלוקים גדול ואלוקים קטן. יש אלוקים קטן. אלוקים מעניש, עושה חשבונות עם בני אדם, מכה בנו. יש אלוקים גדול, שזה משהו אחר לחלוטין. אלוקים גדול זה אלוקים כזה שהוא מצוי גם בליבו של הכופר. גם הכופר הוא יותר גדול. הוא המאמין היותר גדול. המאמין היותר גדול של אומות העולם. כך אומר הרב קוק. זאת אומרת, שאתה מתבונן לעומק הכפירה ואתה מבין שאלוקים הוא גדול עד כדי כך שהוא נמצא גם בליבו של הכופר. אז אתה יכול להגיד משפט כזה. שהכופר הגדול ביותר בעם ישראל הוא מאמין גדול יותר מהמאמין הגדול שבאומות העולם. אתה צריך ללמוד את האמירה הזו. אבל שלומדים אותה, מבינים את המשמעות של גודל אמונה. כמו שהרב קוק עצמו אומר, במידת הסבלנות. כן? שהסבלנות חמושה היא באמונה גדולה מאוד. והיא מכרת שאי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש. כי חיי אלוקים חיים ממלאים את כל החיים. ועל כן גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש, הוא מדבר פה על הכפירה, יש בהכרח בתוך הלב, ובמעמק הנשמה של הכופר, אור חיים של קודש תמיר, שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו מוצאים בפנים רבות, גם אצל השדרות החרבות שלנו, נגועי הכפירה והחולי הספקנות. טוב, זו אמירה קוקניקית קלאסית, אבל היא תוצאה של לימוד אמונה. היא תוצאה של העמקה בהשגחת השם, במציאותו, כן? לא להשאיר מובלעות פנויות ממנו. כאילו יש מציאויות שאין שם אלוקות. זה חור שחור, זה בג. פה הקדוש ברוך הוא לא מופיע, זה קיצוץ בנטיעות. זו כפירה. לבוא ולומר שהוא לא מופיע בטכנולוגיה, והוא לא מופיע בטובי בני אדם, בין אם זה טכנולוגים, בין אם זה שוררים, בין אם זה לא משנה מה. להגיד שהוא לא מופיע במעשה ידיהם, גם אם זה לא מבורר, גם אתה לא מבורר, גם בך הוא לא מופיע בשלמות. אז מה אם אתה מתפלל? אז מה אם אתה לומד תורה? יכול להיות אדרבה, שאתה לא לומד בכוונה הנכונה, ואתה לומד כדי להתעדר, וכדי... אז אתה מי יודע אם אתה לא יותר גרוע מזה שבונה קשרים, כן? וסולל כבישים, ובונה גורדי שחקים. מי יודע אם אתה לא יותר גרוע ממנו? מי יודע? מה אתה מתהדר בזה שאלוקים מונח בכיס שלך בגלל שאתה רוצה מצווה כזו או אחרת? זה לא אומר שום דבר. היכולת לבוא ולהבחין במציאות השם יתברך, גם בתוך מציאות מורכבות ומסובכות, בתוך מצבי ערבוב של רוב וחושך, זה גדלות אמונה. וזה אי אפשר להבין בלי לימוד. אי אפשר. זה הלימוד שאנחנו לומדים. לגדל את מציאות השם. לא להוכיח אותה. אנחנו לא באים להוכיח. אלוקים הוא קיים, זה דבר פשוט. כל ילד קטן יודע שהקדוש ברוך הוא קיים. ראיתי סטטיסטיקה. 80% מעם ישראל, באמת, 80%, לא יודע מה הוא אומר. אני אומר שכתוב, רוב הציבור הישראלי, מאמין שיש כוח עליון כלשהו. בהגדרה כללית, לא כולם קוראים זה אלוקים, ולא אלוקי ישראל, ולא, לא משנה, שנגלה בסיני, אבל רוב הציבור הישראלי מאמין שיש כוח עליון. חיות כפיים. אבל צריך לברר את האמונה, זה נקרא בירורי אמונה, צריך לברר את האמונה, שלא תישאר בקטנותה. זה דבר ברור. אז לכן, ודאי וודאי שהיראה צריכה ללמד, צריכה ללמד. לימוד היראה וחומתה. מה? מה?
מוסר באמונה זה אותו דבר?
המוסר הוא מחובר מאמונה. כן? המוסר הוא פונה ללב האדם. אבל הפנייה ללב האדם היא בעצם הפנייה של דבר השם ללב האדם. אז הנחת היסוד שיש דבר השם. אבל המוסר, הייחוד שלו, זה בחיבור שהוא עושה בין דבר השם לבין לב האדם. אז אין מצד הסגנון ואין מצד התוכן של המוסר. אבל גם פה צריך להשגיח מאוד שהסגנון המוסרי הוא יביא אל האדם, או יגרום לו את ההתפעלות מהטוב האלוקי, ולא מהאיום, לא מהאיום האלוקי, אלא מהטוב האלוקי. ובזה נבדלים ספרי מוסר זה מזה. ספרי מוסר נבדלים זה מצחסים לב היטב לסגנון המוסרי המדובר. יש מה שנקרא סגנון של, כן, בספרות המוסר ככלל, מבחינים בין שני סגנונות. יש סגנון ההלקאה והתוכחה. שמוכיחים את האדם במדרגתו לפני החטא, ויש תוכחה של אחרי החטא. מה זאת אומרת לפני החטא? לפני החטא מדברים אל האדם בגדלותו. האדם הגדול, העצום, הענק, הנברא בצלם, כן? שהעקב של הרגל שלו הוא מבטל את אור החמה. לאדם כזה מדברים בגדלות. ויש את האדם אחרי החטא. האדם שחטא, חוטא, שלומפר שכמוך, מוזנח שכמוך, איך אתה נראה? זה הסגנון של אחרי החטא, כך מבדילים שתי מושגים שקיימים בתנועת המוסר. כן? ככלל, בתוך תנועת המוסר, בתור הזרם, הזרם הזה שנקרא תנועת המוסר, כן? אז באמת חילקו סגנונות מוסריים, כן? באופן כללי, לשתי הקטגוריות האלו. הסגנונות, כן? סגנונות התוכחה של לאדם לפני החטא, וסגנונות התוכחה אחרי החטא. אז אני יכול להגיד לכם את הסגנון שאמרו שהוא סגנון התוכחה של לפני החטא. בתנועת המוסר רגילים היו לומר על סלובודקה למשל, כן? סלובודקה, שזה, אתם ראיתם, לא יודע אם ראיתם פעם את, את התלמידים בישיבות של סלובודקה. הם תמיד נראים נהדר, תמיד מסופרים, תמיד ככה, המלך ביופיו תחזין עיניך, מלובשים יפים, בגדים מצוחצחים. זה נקרא אדם לפני החטא. האדם נברא בצלם, למרות שהוא חטא. החטא לגביו הוא מקרי. ראוי להתייחס אליו, בהתייחסות, כבן מלך. זה סלובודקה. יש סגנונות, שהם יותר מקים באדם, שפילים אותו. קצת שפילים אותו. בסדר. לא יודע, גם שמעתי, לא יודע, לא בדקתי מספיק כדי להגיד לכם את זה עכשיו, להיות ככה סתם לחזור על דברים שאחרים אמרו. אבל אתם מבינים את הרעיון, קיצור. אנחנו עסוקים, כל הסגנון שאותו אנחנו לומדים בתורת הרב קוק, זה אדם לפני החטא. האדם בגדלותו. היחיד והכלל בגדלותם. לדבר אל האדם, לדבר בגדלות לאדם. לא לדבר אליו כמו איזה נבח. כמו איזה נפל, כמו אחד ש... ש, ש מה הוא שווה, איך אתה נראה, חטאת, לא. זה להיזהר. לדבר אל האדם מצד הגודל שבו. ככה אפשר להשיב אותו בתשובה. באופן הרבה יותר.
תמיד, מה? אתה שרם למילה עירה, זה כאילו אתה עשית איזה משהו נורא, ואז צריך להלכות אותך, ואז ככה ותחזור.
נכון. אבל כמו שאמר,
אנחנו
התרגלנו לחשוב ככה. כי זה היראות הנוהגות בדרך כלל בחברה האנושית. זה היראות הנוהגות. יראים מבוס, יראים ממפקד, יראים מבעל, יראים מאישה, יראים מחבר, יראים מלא פחדים. מלא פחדים. אז זה הקונוטציה, בדרך כלל. כן? ההקשר הנפוץ יותר של המילה יראה. אנחנו בינו לחדש שיראה יכולה להתבסס גם על רוממות. יראה כתוצאה מרוממות. להיות ירא מכבודו של פלוני, מטובו של, של, של דמות אילאית, כן? שעצם המראה, אנחנו יראים, כן? לא יודע, לפחות כך אני מרגיש, כן? היראה מפני ראש הישיבה. מצד אחד, חייכן, זורם, אנושי מאוד, לבבי. אבל זה גוף הגורם יראה. זה גורם יראה. שנמצאים במחיצתו של אדם כזה, אתה מרגיש ירא מפניו, מתחילים להתבסס סדרי כבוד כלפיו. סדרי כבוד, כן? יראה. אתה יכול להגיד שאתה מפחד ממנו? מישהו מפחד מרב בגאון? הוא יזרוק אתכם הישיבה? כן? בינינו. אנחנו יראים מכבודו, יראים מטובו. זה משהו אחר. צריך להתרגל בזה. צריך לייסד מערכות יחסים שמבוססות יותר על יראת הרוממות, כן? ולחפש חברות כאלו וספרים כאלו שמטפחים את יראת הרוממות, ולא את היראה הנפולה חס ושלום. זה הופך אנשים לפחדנים, כן? וסופו של דבר הופך אותם גם לסונים. כי אדם שהוא ירא יותר מדי, מפחד, בסופו של דבר הוא שונא. כך אמרו חז"ל, לעולם יהיה אדם ירא ואוהב. שאם אתה ירא לבד, אתה שונא. ואם אתה אוהב לבד, סופך שאתה בועט. לכן צריך שיהיה יראה ואהבה ביחד. יראה ואהבה ביחד. יראה מהרוממות, כתוצאה מהיראה של הרוממות, אני אוהב גם את הנושא הנערץ. לכן אני מתקרב אליו. אבל היראה תמיד שאומרת שאני לא אתקרב יותר מדי. זה השילוב הנכון, ונראה ואהבה. לעולם יהיה אדם ירא ואוהב. נראה שמצוות היראה כולל את כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל, על פסוק, אין יראת השם, היא חוכמה. אין אחת. אז קראו ליראה חוכמה. אין יראת השם היא חוכמה. אין, מה זה? אחת. אם כן, כאילו קראנו את הפסוק ככה. אחת היא חוכמה. יראת השם. אתם רוצים להגדיר חוכמה? יראת השם. מה היא חוכמה? יראת השם. אבל יש הרבה חוכמות בעולם. יש חוכמת הנדסה, יש חוכמת רפואה, יש כל מיני חוכמות. אז למה אתה קורא דווקא ליראה חוכמה? דבר מוזר. בכל אופן, קודם כל ככה אמרו חז"ל. צריך להתרגל לעובדה הזו, כי אנחנו לא מבינים אותה עדיין. יש רק חוכמה אחת בעולם, והיא יראה. אנחנו נצטרך לטפל בדעות הקדומות, שמכנות דברים אחרים בשם חוכמה. אולי נקרא להם חוכמות חיצוניות, כמו שקראו להם חז"ל, אולי בזה תיפטר הבעיה, נשתמש בשם חוכמה, אבל נוסיף לה את החיצוניות וכו'. אבל יש חוכמה אחת בלבד. כלומר, המושג חוכמה, במהותו, בעצמיותו, לא בפרשנות מושאלת, כאילו, בבואה, לא. המושג חוכמה במובנו המהותי, זה שייך רק ליראה. ככה מוחזר?
זה נכון רק ליהודים או בכלל? זה נכון רק ליהודים?
נכון לגבי כל אחד ואחד. העיקרון שאותו אנחנו נלמד כאן, ראינו את כבר פסקה א', הוא נכון לגבי כל אחד ואחד. וכל אחד יודע שעל אהבה אמיתית אי אפשר לדבר. אהבה אמיתית אפשר רק לחוש בלב. מי שלא חש בפנים את הדבר הזה, אי אפשר להסביר לו מה זו אהבה. וזה לא חולק אף אחד. כן? כולם יודעים את זה. יש דברים שבמהותם אנחנו חווים אותם וחיים אותם בנקודה פנימית מאוד בתוכנו. ואי אפשר בשום אופן להשיג אותם בהשגה החיצונית. לא של דיבור ולא של עשייה. לא, אי אפשר. נקודת החוויה שלהם זה במקום עמוק פנימי בתוכנו. זה כלל שהוא נכון לגבי כל יצור נברא. זה לא שייך ליהודים דווקא. נכון שיהודי יכול לחוות את המצבים המוסריים האלו בנקודת העומק הייחודית, לא, היינו נשמתו שלו, אבל הכלל הזה הוא נכון לגבי כל אחד. אין יראת השם היא חוכמה. כן.
אז למה הוא משה שבדל בין העובד מהירה לעובד מאהבה? כאילו יראו שהאהבה, שמי שמגיע למידת אהבה היא מידה יותר גבוהה מידת היראה. כאילו יראה זה שלב אחד לפני האהבה.
לא, שם מדובר על יראת העונש. כן? לא דומה העובד מהירה לעובד מאהבה, הכוונה היא לא דומה העובד מיראת העונש לעובד מיראת הרוממות, שהיא מולידה אהבה. זה אהבה שהיא תוצאה של יראת הרוממות. זה הכוונה. כן. זה לא אהבה בלא יראה, חס ושלום. יראת הרוממות שווה אהבה. כן. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, פירוש הדבר הוא בעצם יראה. יראת הרוממות. הן יראת השם היא חוכמה. הן אחת שרק היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים, בדבר זה ייפלא מאוד. לכאורה לא מובן, לא נתפס, נפלא, מופרש מדעתנו, לפי הדעה הקדומה שאנחנו חיים בה. דבר זה ייפלא מאוד. הלא גדר החוכמה הוא, כך היינו חושבים עד היום, נכון? כן? הרב פה מתחכה אחרי המחשבה הנפוצה, מה זו חוכמה? הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. נכון? אם לבוא ונאמר שחוכמה זה כל דבר שצריך להפעיל את השכל כדי להבינו, מתחת לכותרת של חוכמה, אם כן יכולים להיכנס המוני, המוני מדעים. ומה פשר הניחוס של החוכמה דווקא ליראה? לא מובן. אתם היהודים מטמיעים עלינו. מה אתם אומרים דברים כאלה משונים? מה אתם עושים? מנסים לעשות פה מהפכה בעולם מושגים? הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. זה דבר ידוע? המוחש לא יוכחש? יש הרבה דברים שדורשים הבנה והפעלת שכל? כן?
משמע שהחוכמה
היא משהו שאתה לא רוכש? החוכמה, אני לא יודע אם זה, אני חושב שאני מבין את הכיוון שאתה הולך בו. הרב לא יגיד את זה. הרב יאמר שגם החוכמה האמיתית, היינו, דיברנו על זה כבר פסקה א', אבל כבר... זה הנושא שלנו כאן, אז כבר נאמר את זה. הרב יאמר לנו כאן בסופו של דבר, שגם החוכמות האמיתיות, היינו, חוויית הפנים שמורגשת במרכז הלב, בינת הלב, מה שקרוי, גם אליה אפשר להגיע באמצעות לימוד בלבד. אבל הלימוד הוא רק מעורר ותבלין. לא, בדיוק. הלימוד, כן, זה בחינה של דודי שלח את ידו אל החור, ומאי המו עליי. כלומר, אני לומד. אבל הלימוד הוא מרעיד מיתרים הרבה יותר פנימיים בתוכנו. כן? אתה מתחיל בפעולה חיצונית, ואחרי המעשים נמשכים הלב ובוד. כלומר, כן? ואז אתה חווה את היראה. אתה מתחיל ללמוד את היראה בלימודים חיצוניים. ספרי יראה וכל זה זה יראה. אבל אתה מכוון, הרי אני לומד את הלימוד החיצוני של היראה, כדי שסוף סוף תתעורר היראה בפנימיותה, בחוויה הפנימית, במקורה הפנימי הנשמתי, זה מה שאני מכוון. כך יגיד לנו הרב בסופה של הפסקה הזו, לא בא לשלול את הלימודים החיצוניים, חס ושלום, אבל זה וידעת והשיבות אל לבך. הידיעה והלימוד, הם צריכים בסופו של דבר לחולל את ההתעוררות במוקד הפנימי, בעין הסערה, שם, בפנים. אם זה לא הביא לעוד החוויה הפנימית, כן? וצריך להבין שלא תהיה טעות. כשאנחנו מדברים על חוויה פנימית, אנחנו מדברים, לא מדברים כרגע על ריגוש, כי יש לימודים שהם בעצם גורמים או מציסים את הריגוש החיצוני של העירה, את עירת העונש. זה המסילת שרים כבר אומר, כן? המסילת שרים אומר את זה, שהרבה אנשים באים עם עירת העונש ללימוד. ואז כשהם לומדים, הם לא נותנים ללימוד להתפתח כראוי להבנת העומק של העירה. והלימוד גורם להם למה בעצם? לעורר את עירת העונש הקטנה שלהם. במקום שהם ייתנו ללימוד לסלול להם דרך להבנות יותר עמוקות. ואחרי זה הלימוד עצמו, הוא יחרוש את הקרקע הנפשית, ויתחיל לעורר את עירת העונש. במקום זה הם עושים, הם קופים את עירת העונש על הלימוד. ומבחינה זו, אני חייב לומר, שיש הרבה סגנונות של הסברה, הסברת האמונה והמוסר, שהם מכוונים להציס את עירת העונש. הם לא מניחים לשומעים להתרומם. הם עובדים על זה שיש לאדם עירת העונש, ואני אבנה את עירת השמיים שלו על זה. אז עכשיו אני אומר דברים שמציסים ומעורים את המידה הזו, ולא נותנים לאדם להשתחרר מנה. אני לא אגלה לו שיש לו אפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא ברמה של עירת רממות. אני אדרוש את הדרשות שלי בצורה כזו, שיציסו בו את המידה הזו. וזה דבר חמור. זה פוגע בכבודם של ישראל. זה זלזול בעם ישראל. זה איך אומרים? למה לי, יש לי בית כנסת. אז למה לי עכשיו להרוס את הבית כנסת הישן הזה ולבנות חדש? יש לי עכשיו בית כנסת, יש לי קורת גג. עכשיו אני אהרוס אותו. מי יודע אם יהיה לי תקציב? וכולי, אני יודע, לא יודע מה יהיה. אני מעדיף להישאר בישן. זה משל. יש סגנונות חינוכיים כאלו שמעדיפים להשאיר את עם ישראל בישן. לעבוד עם תנועות הנפש היותר שכיחות, היותר זמינות, היותר פרימיטיביות. מה אני עכשיו צריך להתחיל? עכשיו, שימו לב, רבותה, יראת העונש, תדעו לכם שזה לא הכל. אני מבקש מכם עכשיו להקשיב טוב טוב. תדעו לכם, יש יראת הרוממות, זה חשוב מאוד, זה הרבה יותר בעל ערך מיראת העונש. את יראת העונש תשאירו במינון קטן, שימו אותה בתחתית החוויה הדתית שלכם. אתם יודעים מה זה להגיד זה לאנשים? לכו תדעו מה יעשו עם זה. אז עדיף להמשיך ככה, נגמר הסיפור. אבל הקדוש ברוך הוא חכם, מה הוא עושה? מה עושה ריבונו של עולם? הוא מחולל תנועות הכרתיות שאנשים כבר לא יכולים לסבול את יראת העונש. אתה לא מאיים עליי, לא עם תנורים, לא עם גיהנום. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה לא מזיז לי כלום. אני רוצה להיות עצמאי. אני רוצה לחוות קשר עם הקדוש ברוך הוא. קשר מרומם, לא קשר של עבד נרצע שהאדון מכה בו בוקר ועד ערב. נגמר הסיפור הזה. נגמר עבודת האלילים הזו. אני לא מקריב את עצמי מנחה לקדוש ברוך הוא כדי שירחם עליי ולא יביא עליי איזה צונמי או איזה טיפוס. לא. בגבונו של עולם, הוא אוהב. ואני הולך לגלות שהוא אוהב. הקדוש ברוך הוא יצר תנועה הכרתית שלימה. כן, מה? אבל זה אני צריך להבין קודם, נכון? זה אני צריך להבין, אסור לי. הקדוש ברוך הוא יכול לאהוב גם שהוא מכה, ודאי. הוא אוהב גם שהוא מכה. אבל אני צריך להבין שביסוד ההכאה יש אהבה. אבל אם אני עם יראת עונש פשוטה, אני לא מבין את מה שאמרת עכשיו. אני לא אבין את מה שאמרת עכשיו. אני אחשוב שבעצם הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא מכה אותי, הוא רוצה לדאוג לעצמו. לעצמו הוא רוצה לדאוג. לעצמו הוא רוצה. ואם מישהו סוטה מהרצון שלו, טרח הוא מכה בו. אבל מה שחשוב לו זה הוא ולא אני. נבין? יש איזה סגנון של שליטה דיקטטורית לפי התפיסה של יראת העונש. השאלה באיזה מדרגה נמצאת יראת העונש. יש יראות עונש כאלו שמציירות את האלוקות כרודה, כשתלטן. זה קשה מאוד הדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא חכם יותר מכולנו, ברוך השם. הוא לא נותן להכרה הזו להתבסס יותר מדי, והוא עוקר אותה לאט לאט. יש כאלה שהוא משאיר אותה עם ההכרה הזו, כי הם לא חלק מכל התנועה הכרתית הזו, וטוב שיהיו כאלו. הם שומרי הגבול, מה שנקרא, כן? קוראים לזה נטור הכרתה בלשון חז"ל. שומרי החומות קוראים לזה. הם שומרי הגבול, הם תמיד מאיימים, כן, כן, כך וכך קרה, כי לא עושים ככה, ובועלים נידות, ולא אוכלים כשר, ואין מזוזה, ולא שומרים שבת, אז יש את אלו שיש להם את החשבונאות הזו, וטוב שיש את אלו, אתם יודעים מה? טוב שיש את אלו. טוב שיש גם כאלה לפעמים. כדי שאצלנו המהלך ההכרתי לא יעבור את הגבול יותר מדי, וניקח לעצמנו חופש מחשבה יותר מדי גדול. אז יש את אלו שמזכירים לנו, חבר'ה, אל תגזימו. כן? עם כל ריצת העם הכזו, לגלות את האלוקים האוהב, המתחשב. זהירות. בסדר. ברוך השם שיש אותם. איך אומרים? אם לא היה את שמי, לא יכול היה להיות הלל. כשיש את שמי, הלל יכול לפעול ברוחב גדול, כי יש את מי שומר אותו. ואם לא היה את הלל, שמי אסור לו להיות קפדן גם. שמי יודע שהקפדנות לא תעבור את הגבול. כי יש את הלל, כן? שיאזן אותו. התכונה השמאית וההיללית היא קיימת בכל דור ודור, בצורות שונות ומשונות. אז אנחנו יכולים לחגוג את ההילליות והתרחבות המחשבה מתוך הידיעה שיש את אלו, כן, שהם מזכירים לנו תמיד את הקווים האדומים, את הגבולות. טוב. אם כן, שואל הרב, על הוגד הרחומה מה שצריך עיון? ולכאורה, הרבה דברים זולת לימודי העירה צריכים מיון. אז למה אתה אומר שרק זה חוכמה? ואני אראה בזה. אני אראה בזה, זה אחרי מחשבה. זה לא תוך כדי דיבור, שהרב אומר לנו את זה, זה אחרי מחשבה. הוא מביא לנו פה, הייתי אומר, את המיטב שבמחשבתו המעמיקה, כדי להכניס אותנו לסוגיה הזו. זה לא כזה טק, לא, זה לא קרה פתאום. ואני אראה בזה, נראה איזה פעולה שכלית, כן? נראים דברי אדמון, נראים זה, נראים לעיני השכל. ואני אראה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגע בעיונו זמן רב. הכל מתחיל ונגמר במסירה של חוכמה. כמו שאמרנו פעם שעברה, אדיסון המציא את המנורה, עכשיו הוא בא ומסביר למשך שעתיים איך עושים מנורה. אחרי שעתיים אני מסוגל לעשות מנורה. אולי נכשלת קצת, לא ברמה גבוהה אולי, אבל אני מסוגל לעשות את זה כבר. הוא הביר את החוכמה. הוא הכיוון שאני בעל שכל. אם אתה בעל שכל, אתה יכול להבין את העקרונות. יכול להיות שהוא צריך להשקיע בך 10 שעות. יכול להיות שהוא צריך ללמד אותך 20 שעות. אבל סוף סוף אתה תקלוט איך לעשות מנורה. נגמר הסיפור. זה מתחיל ונגמר בתמסורת שכלית חיצונית. זה נקרא שכל מלאכותי, בלשונו של הרמב״ם. הוא מדבר על כמה סוגי שכלים, בשמונה פרקים. אחד השכלים שהוא מדבר עליהם זה שכל מלאכותי. שכל שני זה שכל עיוני. זה השכל המיועד יותר להבנת דברים דקים, עדינים, עיוניים, מופשטים. שכל אחר. או זה גוון בתוך השכל הכללי של אדם. השכל המלאכותי זה שכל שבאמצעותו אנחנו יודעים, יש שכל מלאכותי, יש שכל מעשי ויש שכל עיוני. השכל המלאכותי זה השכל שבאמצעותו אנחנו לומדים בצורה עיונית איך לעשות שולחן. השכל המעשי הוא בוחר את הדרכים המעשיות איך להוציא את זה לפועל. השכל העיוני הוא מכשיר אותנו להתבונן בדברים שהם מעל החומר, מעל התיאוריה של שולחן ומעל ביצועו. השכל העיוני הוא שכל עדין יותר, שבו יש גם שתי רמות. יש בו את הרמה השכלית שלומדים, כן? את כללי היראה בשכל, בספרים, ויש את השכל הפנימי. זה השכל שמדברים עליו עכשיו. בינת הלב קוראים לזה. בינת הלב זה השכל העמוק ביותר. אם כן, ארבע סוגי שכלים יש לנו. שכל פנימי, בינת הלב. שכל עיוני, מוסרי, שזה יכולת השכלית להבין דברים בשכל. להבין דברים מוסריים בשכל. השכל המלאכותי, שכל עיוני, מעשי. והשכל המעשי, השכל שמפלס דרך בתוך עולם המעשה. להוציא לפועל כל מיני רעיונות מעשיים. גדר החומש צריך עיון, או... ואני רואה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, בין אם מדובר בשכל מלאכותי, בין אם מדובר בשכל עיוני, עיינת, רכשת חוכמה, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה, כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. לא צריך להבנת הנושא להוסיף שום מימד פנימי. לא צריך. לא צריך להוסיף מימד פנימי. אתה יכול להיות רשע, אתה יכול להיות רשע וחסר מוסר, ולהיות טכנאי יוצא מגדר רגיל. כי אין שום קשר עם תורת הלב לתורת המסגן. זה לא קשור בכלל. יכול להיות שלא יזמינו אותך לעבודות בית, מכיוון שאתה לא מוסרי ואתה לא יודע להתנהג ללקוחות. בהחלט יכול להיות. שבגלל חוסר מוסריות, לא יזמינו אותך לעבודה, מכיוון שאתה לא מוסרי. אבל אתה יכול להיות מקצועי מאוד. מקצועי מאוד. ולפעמים שאדם הוא מאוד מאוד מקצועי, יש לאנשים נטייה להזמין אותו לעשות להם עבודה, למרות שיודעים שהוא פרא אדם ולא מוסרי. הם רוצים את התוצאה המקצועית בסופו של דבר. אז הם יזמינו אותו. למרות שהוא פושע, למרות שהוא רשע, ומי יודע מה עוד. אבל הוא מקצועי. עושים הבדלה מוחלטת בין היכולות החיצוניות למצב הפנימי שלו. או, זה אופייני לרוב סוגי הלימודים. רוב סוגי הלימודים. מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגע בגינו זמן רב. כמו ענייני הלכה, שימו לי, אפילו בענייני הלכה. לאו דווקא בחוכמות חיצוניות. הנדסה, רפואה, מלאכי אסטרונומיה. לא. אלא אפילו בענייני הלכה. קיימת ההבדלה הברורה הזו. יש חלקים בתורה שאפשר לתפוס אותם, לקלוט אותם, להבין אותם, להצטיין בהם, באמצעות השכל העיוני, השכל המלאכותי, השכל המעשי. לא קשור בכלל לבינת הלב, כלום. עד כדי כך. כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות, יש קושייה, כן, מאביי על אביי, או מאביי על רבה, אז כדי ליישב את הקושייה, צריכים להפעיל את השכל. דוגמה. במקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות, או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. כן? צריך להפעיל, להשתמש, כן, בכישרון השכלי, כדי לפתור את הקושייה. אבל ברגע שפתרתי את הקושייה, מאביי על אביי, או מרבה על רבה, או מאביי על רבה, ברגע שפתרתי את הקושייה הזאת, ואני מעביר לך אותה, עכשיו אתה יודע אותה, נקודה. אתה לא צריך לדבר נוסף כדי לחשב, יודע את התירוץ הזה. זהו, אתה יודע את התירוץ, נקודה. אמרנו. אגב, יש ממדים שלא תדע. יש ממדים שלא תדע. כי הרי שרב, אתה יודע, לא ניכנס את זה. כרגע לא ניכנס את זה. לא רוצה לסביר את זה יותר מדי. אולי בהמשך. אבל, נפל ספק מצד סתירת סוגיות הקושיות הנפלות בתלמוד, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר בו. אבל אחרי הבירור, כשיומר אותו את התירוץ, את הישוב, לאיזה אדם בקיצור, ידע השומע אותו, המקבל, כמו מי שהגה ועיין וחידש בעצמו. מה שאין כן יראת השם. כשאתה מנסה להעביר את יראת השם, שאתה חווה בתוכייתך למישהו אחר, אתה יכול להעביר לו את קצה הקרחון בלבד. 9 תשיעיות נמצא מתחת למים. 1/9 נמצאת מחוץ למים. ואותה אתה רואה. אבל זה רק המימד החיצוני. זה לא הקצפת, זה לא התוך, זה לא העיקר בכלל של היראה. לא. זה הציפורן של הגוף. זה קצה הגוף. זה לא הלב, זה לא הריאות, זה לא המוח. זה הציפורן של הגוף. להגיד שהציפורן הוא לא חלק מהגוף? לא נוכל להגיד דבר כזה. ודאי. הציפורן היא אכן חלק מהגוף. אבל היא החלק הסופי. היא העצם הקשה, חסרת ההרגש. חלק מהחיים, אבל היא הופעה סופית ביותר של החיים. נו, באמת. אתה מבין מה קיבלת פה בהסברה הזו? יחד עם זה, הציפורן הזו מחוברת בשורשה לבשר. וידוע שאם עוקרים ציפורן, אפשר להרגיש שזה עד לכאן. הכאב הוא גדול מאוד. זאת אומרת שהציפורן, אם היא אותה חלק סופי של, של חיי האדם, היא מחוברת לכל האדם כולו. יש ערך ללימודים החיצוניים, בהיותם מחוברים וארוגים עם כל האישיות כולה, והנפש היא אחת. מה שמבטיח לנו שהעיסוק בחלקים החיצוניים אפילו, יכולים לנענע את השורשים הגדולים ביותר. ברכה היא לישראל לדעת הדבר הזה. דבר שמועה טובה. זה חידוש עצום להבין שהנפש היא אחת. שבעצם יש מגע חי. ויש הפעלה ויש גירוי של החלקים הפנימיים על החיצוניים והחיצוניים על הפנימיים. צריך להשתמש בידיעה הזו לטובה כמובן, כי זה יכול לפעול בכיוון הפוך, בכיוון השלילי. זה דבר פשוט. כשאדם נעקץ מנחש בעקב, זה יכול גם להגיע ללב. זה הפן השלילי של הידיעה הזו. למרות שהעקיצה הייתה בעקב, אבל זורם מחזור אדם יכול להגיע עד למרכזי החיים. זה המשמעות השלילית של הידיעה הזו. וצריך להשתמש בידיעה החוקית זאת לטובה. וגם פה, אבל, מה שאין כן ביראת השם, פה זה סיפור אחר לגמרי. יראת השם היא קרה ויסודה, הנקודה הארכימדית שלה, היא לא מתחילה בחוץ, היא לא מתחילה בהגדרות שכליות, כמו בחומות החיצוניות. היא מתחילה במקום עמוק יותר. אין יראת השם יוצרו, היא יוצר, היא עצורה, באלף, בפנים, עמוק. פנימי. מה שאין כן יראת השם. בוא נראה מה שהוא אומר, שאף על פי, שימו לב, הוא נותן מקום ללימודים החיצוניים של היראה. חלילה חלילה, לאורך כל הדרך, אסור לחשוב לרגע, לרגע אחד, שאין מקום ללימודים שכליים של היראה. שאף על פי שלימוד היראה שווה אל שאר לימודים, יש פן שווה גם בחוכמת, גם בעניין היראה, יש פן לימודי שמצד זה הוא שווה לשאר הלימודים. כן, שאף על פי שלימוד העירה שווה לשאר לימודים, בסידור כללים וחוקים, הגדרות כאלו ואחרות, המודיעים לנו, גדולת יוצרינו יתברך ויתרומם, איך היא הדרך לאהבתו ועירתו, אומר הרמב״ם, הסתכל על ברואיו הנפלאים, כן, יש לימוד העירה, תסתכל על העץ, תסתכל על החיות, תסתכל על השמיים, השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע, מלא הארץ חסדו, זה לימודים חיצוניים, לימודים חיצוניים. תסתכל על היתוש, תסתכל על המבנה של היתוש, תסתכל על העוצמה, על המיומנות שיש בו. עכשיו אתה נפגש עם התגלות הבורא. ודאי, זה מתגלה ביצורים נבראים. זה מתגלה בהתבוננות ביולוגית, הנדסית. זה לימודים, לימודים פשוטים. מדע. אז אף על פי שלימוד העירה שווה לשאר לימודים בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרים מדבר ותרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון ובהירו בדרך השכל כמובן, מכל מקום, עם כל זה, עם כל הצד השווה והמחנה המשותף, כן? שיש בין לימודי העירה ללימודים החיצוניים אחרים, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיומר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. אז, כן? אז אם תפתחו במוסר אביך במידת העירה אצל הרב קוק, כן? מידת העירה במידות הראייה, יש בה כמה סעיפים, שמה? הרבה סעיפים. יש, כן? במידת היראה יש יודת סעיפים. כל מה שהרב אומר כאן על היראה, במידות הראייה, זה בדרך לימוד. הוא בעצם מודיע לנו דברים כדי שנלמד אותם. הוא פונה לשכלנו ואומר לנו, תלמדו את מה שאני אומר. אבל מה אומר לנו בעת ובעונה אחת? מה שאני אומר לכם יוצא מאיפה אצלי? יוצא מהמוקד הפנימי של היראה. היראה של הרב קוק, היא נמצאת בפנים. הפנימיות של היראה, היא מפרישה את האמירות האלו. כי הרב קוק הוא בעל חסד, והוא רוצה שנזכה גם אנחנו ביראה. אז מה הוא עושה? הוא עושה פעולה שהיא קצת לא נורמלית. הוא לוקח את הפנימיות, ומה עושה לה? הוא מוציא אותה החוצה, אבל הוא מזהיר אותנו. תדעו לכם. גם אם תדע לדקלם את פסקה א' במידת היראה, גם אם תדע להסביר אותה בעומק נפלא, מאוד יכול להיות שאתה בכלל לא יראה. אתה נאה דורש ולא נאה מקיים. אני רוצה שתבין. אני פונה אליך בפסקאות האלו במקום מאוד פנימי. את נפשי נתתי בכתוב. אנא נפשי כתבית יהבית. בתוך הכתוב דיברה תורה בלשון בני אדם. אבל תדעו לכם, זה רק הפשט. הפשט מחובר לדרש. והדרש מחובר לרמז. והרמז מחובר לסוד. והסוד מחובר לעצמות רצונו יתברך. שמה היראה אמיתית. שמה חווים באמת את הדברים באמיתיותם. אז נכון שעכשיו אני השתמשתי בתכונה שכלית כדי לספר לך עכשיו פה שהיראה היא החוכמה יותר עמוקה, מיוסדת על השקפה. נכון שאני שם מבטא את עצמי במילים, אבל דיר בלק, תיזהר. אני זורק לך חבל כדי שתתפוס בו ותתחיל להיכנס לפני ולפנים. כי גם בך יש את הפנימיות הזו. גם בך יש הרגש פנימי של מידת היראה. יש בך את זה. אבל לא תגלה את זה לעולם. אם לא יחול גירוי שכלי. אז אני מגיש לך את הגירוי השכלי. תתעמק ותכוון משעת הלימוד. לשם ייחוד קודשה בריחו. הרי אני בא להפגיש בין השכל החיצוני לבין השכל הפנימי. ואני מתפלל ריבונו של עולם ירצון שבסופו של הלימוד אני אזכה באמת שהכל החיצוני, הלימוד החיצוני יעורר בי את ההרגשות הפנימיות של היראה. זו צריכה להיות התפילה לפני הלימוד. כי אחרת מה יקרה? העולמות האלה יישארו נפרדים, זה לא קורה מאליו, צריך להבין. זה לא שאם אתה לומד באופן אוטומטי, היראה הפנימית מתעוררת. זה תלוי בכוונה. אתה צריך לכוון, הכוונה היא זו שעושה את ההבדל. בדיוק באותה מידה כמו שאמרנו, שאם אדם בא ליראת העונש, הוא עכשיו ילמד דברים שיכולים לטפח בו את מידת את יראת הרומות, אבל הוא לא מכוון שיראת העונש לא תתבגר, מה יקרה לו? הלימוד, סך הכל יעצים בו את יראת העונש ותו לא. זה הכל. כי הוא לא מכוון להתפתח. אותו דבר להידך גיסו. אני יכול ללמוד את הרב קוק, אבל אם אני לא יכוון שבזכות הלימוד הזה יתעורר בי התשע תשיעיות של הקרחון, זה לא יקרה מאליו. אף מי שאנחנו לא מזלזלים בערך הסגולי של לימוד תורה בכלל. אדם שלומד תורה בלי קשר לכוונות ועניינים, משהו קורה בו. אבל כבר אמר רבי ישראל מסלנט, אנחנו לא יכולים ללמוד את התורה רק ב... הייתי אומר, בהתייחסות להשפעה הסגולית שלה. אנחנו צריכים גם ללמוד את התורה, הייתי אומר, בהתכוונות פרטית, לא רק בסגולה הכללית. הוא אומר, יש שני מיני תחבושות. יש תחבושת סגולית ותחבושת פרטית. כשאתה לומד על מידת הגאווה, למשל, גם אם אתה לומד בשר וחלב, משהו מידת הגאווה שלך מתרכך. אבל אומר רבי ישראל מסלנט, שאתה חייב גם ללמוד על מידת הגאווה. לא רק בשר וחלב. כשאתה לומד על בשר וחלב, אז מצד הסגולה שבתורה, אז זה פועל אליך בכל מקרה. כסגולתה של התורה, ולא משנה איזה פרט שאתה לומד, שיש בה קדושה נוראה ואיומה. אבל אתה חייב ללמוד גם את הנושא הפרטי, את הסוגיה הספציפית. זה נקרא שני מיני תחבושות. התחבושת הכללית סגולית, הוא קורא לזה, והתחבושת הפרטית, הנושא הספציפי, שעליו אתה עובד. אתה צריך להיות במודעות, ביקיצה מוחלטת, כדי שהתהליך יוכל להתרחש בתוכך. לכתוב לעצמך פתק, אני לומד, ולקרוא אותו לפני הלימוד. אני מכוון בלימוד הזה לעורר את עצמי מהתרדמה הפנימית. אני רוצה להיות ירא שמיים באמת. אני מצפה ומכוון ומתפלל ריבונו של עולם שבכוח הלימוד הזה אני אזכה לעורר בי את הדברים מבפנים. לכן, היראה שווה לשאר לימודים בסידור כללי, נכון, וכולי וכולי. אבל מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיומר הירא האמיתי, כשהירא האמיתי יאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, ולא חווה מעולם יראה פנימית עמוקה, לא יבין. הוא לא יבין את היראה. ואם הוא יגיד, הבנתי, כן? סימן שהוא לא יבין כלום. זה כמו מי שאומר, אתם מכירים את התגובה הזו? שמע, אתה יודע את ה... ברור, מה זאת אומרת? ברור. מי שאומר ברור, סימן שום דבר לא ברור לו. כן? זה אחת האותות והמופתים המובהקים שעדיין לא מבין כלום. שהוא אומר ברור. שום דבר הוא לא ברור. הדבר הוא ברור, הדבר הברור בדרך כלל, זה, הייתי אומר, ההשגה הכי שטחית. תגיד, אתה חי? ברור שאני חי, אתה לא רואה? זה נקרא חיים זה? זאת אומרת, ודאי שהוא חי, ודאי שאני חי. אני חי, אני זז, אני נע, אני מדבר. בחייך, מה זה חיים? מסופר על אריסטו שהיה מתהלך עם נר בחוצות הים. כן, והיה שואל, אולי אתם רואים פה איזה אדם? מה זאת אומרת רואים אדם? אתה לא רואה בן אדם, אתה לא רואה אדם, אתה לא רואה... הוא חפש אדם, אתה לא משנה, איזה אדם הוא חפש. כן, אדם לפי המושג של החוכמה היוונית. אבל בצערי היום הוא הולך עם נר ומחפש אדם. הראיתם אדם? כך מסופר לי. הראיתם אדם. ושמסופר שהיה הולך ושומע שני בני אדם מדברים, אז אחד היה אומר לחברו, אוי, כמה אני אוהב אותך. אז היה עוצר אותם, נכנס לשיחה ואומר להם, מה זו אהבה? אתה באמת אוהב אותו? מה זו אהבה? נכנס בשיחות של בני אדם, שיחות יום יום, שיחות חולי, ודורש מהם לברר את המושגים. זה הרעיון. ברור לך משהו? תיזהר. סימן שזה הדבר הכי פחות ברור. לא יבין. מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. והעד על זה, העדות על זה, מה שהעיד לנו החסיד רמ"ח לוצאטו, בספרו פתחי חוכמה ודעת, שצריך לדעת שורש החוכמה ונקודתה על מה תסובב. כן? כל חוכמה יש לה, כן? את השורש שמגדיר אותה. כן? הגדרה. מה זה אדם? מה זה אדם? חי מדבר. אבל הכוזרי בא והגדיר לנו הגדרה חדשה ביחד לישראל. כן, ישראל זה חטיבה בפני עצמה. יש אדם חי מדבר ויש ישראל. זאת אומרת, אם אתה מגדיר את ישראל רק כחי מדבר, לא הגדרת אותו. כי חוכמת המושג ישראל יושבת על היסוד ועל השורש של כי אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. עם זו יצרתי, תספרו. זה הגדרה הפנימית של ישראל. זאת אומרת, כל חוכמה יש לה הגדרה. יש לה שורש. עכשיו, אם אתה לא יודע את שורש החוכמה, ואתה בטעות משווה אותה עם חוכמות חיצוניות, נכון שהפיזיקה, חוכמתה ועניינה, זה, השורש שלה, זה שכל. אבל אם אתה לא יודע את שורש היראה, ואתה לא יודע שראשיתה ושורשה זה במקום, היא נעוצה, במקום הרבה יותר עמוק, בהרגש הרבה יותר פנימי, בתאימה, הרבה הרבה יותר עדינה ופנימית מהבנת השכל לבד, אתה לא יודע מה זה חוכמה. פשוט לא יודע. מה זה יראה? אתה לא יודע. וכל מה שלא תרצה ולא תאמר, זה עדיין חיצוניות היראה. כי יש לה שורש מיוחד. ואומנם השורש אפשר להימסר בקיצור, כמו שאמרנו. אפשר להימסר בקיצור, בספרי היראה. אפשר לדבר על היראה, אפשר לכתוב בקיצור. אבל אין דרך לידיעתו, כי אם כשילמוד כל פרטי הדרושים שלו בארוכה, אבל גם זה עדיין חיצוני, אבל הוא לומד באריכות, למה? כדי להבין את חשיבות השורש. ככל שאתה לומד יותר באריכות את הנושא של היראה, אתה מבין, שמה, בוא הנה, יש פה עסק רציני. זה כנראה נושא מאוד רציני. אם כתב על זה הרמב״ם, אם כתב על זה משה רבינו, אם כתבו על זה גדולי הדורות, זה משהו מאוד רציני. כנראה, כך מתחיל להתפתח הרגש שמדובר פה במשהו הרבה הרבה מעבר למה שחשבתי בהתחלה. ואומנם השורש אפשר למסר בקיצור, אבל אין דרך לידיעתו כי אם כשילמוד כל פרטי הדרושים שלו בארוכה, כי רק אז יבין חשיבות השורש. השורש הולך ומתגלה, הולך ומורגש, ככל שפרטי הדרושים, כן, בעצם נלמדים, כן? יותר לעומק. לכן ודאי, רק יראת השם היא לבדה חוכמה. חוכמה אמיתית, שלא תשתנה להיות ידיעה באלמה בלא חוכמה. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע נמצאים מצד עצמם, אינם כאים ידיעות. מה שנקרא חוכמה מתארת. חוכמה מתארת. זה הכל חוכמות מתארות. הן מתארות את המצוי. הן מתארות את המצוי. הן מתארות את העולם החיצוני. את העולמות החיצוניים. את העולמות החיצוניים של ההלכה. את העולמות החיצוניים של המוסר. את העולמות החיצוניים של המדע. זה נקרא ידיעה. ידיעה זה חוכמה מתארת. כן? הם בידיעה, אלא שיפול בהם קושי בהשגת הידיעה הזאת, עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה. אבל כוח החוכמה בעיקרו לא משמש לזה. בעיקרו לא נברא באדם הכוח הזה, כי אם לצורך היראה בלבד. אם כן, מהי חוכמה? חוכמה היא מומחית עצומה לתפוס דברים שנמצאים בעומק המציאות. אבל לפעמים משתמשים בה לשימושים גם חיצוניים. אבל אסור להחליף ולומר שהיא נוצרה לצורך השימושים החיצוניים. צריך לזכור למה היא נועדה בעיקר. למשל, יש לי פה איזה, נגיד, איזה טרקטור D9. D9, למה הוא נוצר? לפרק ערים ולתוכנם זה בזה. זה טרקטור שנועד לפעולות, כן, של ממש לחצוב בערים. אבל כרגע צריך פה לסלול איזה כביש קטן פה. אז אין לי את הכלי המתאים, אז אני לוקח את הדיניין, ובמקום להשתמש בו למטרה שלו, אני משתמש בו כדי לעשות איזה שביל קטן. יבוא מישהו ויגיד, למה נוצר הדיניין? לעשות שבילים קטנים. באמת? טרקטור כזה גדול? כן, ראיתי, אני ממש ראיתי הבוקר, שעושים שביל פה בתוך השכונה עם דיניין. טוב, תראה, פשוט לא היה להם את הכלי המתאים, אז הם לקחו את הכלי הגדול, והביאו אותו מהערים שם, מהמחצבות, וסללו כביש. אבל לא בשביל זה זה נועד. הבנתי עכשיו. אותו דבר החוכמה. החוכמה ביסודה, עיקר כישרונה ותפקידה, המטרה של שמה היא נבראה, זה לעסוק עם חישה, עם תחושה, עם השגה של מימדי הפנים של המציאות. שהעירה היא ראש וראשון להם. אגב, שהוא אומר פה עירה, הוא לא מתכוון דווקא עירה ולא אהבה. אבל העירה היא כוללת תחתיה את כל המידות כולם. לכן הוא אמר עירה. העירה היא מידת הגג, מידת העל, שהיא התוצאה לכל המידות האחרות. כמו שאומר מסילת ישרים. עירת הרוממות, היא תביא להליכה בדרכיו. הליכה בדרכיו מביאה לאהבה. אהבה מביאה לשלמות הלב. שלמות הלב מביאה לשמירת כל המצוות וכל דקדוקיהם. אז רואים שבראש הפירמידה עומדת עירת הרוממות. לכן הוא מציין רק מידה אחת. כי היא המידה המחוללת כל המידות. אבל יש מכנה משותף בין העירה לכל המידות. שכולם נטעמות ומושגות ונחבות רק בהרגש הלב הפנימי. זה המכנה משותף בין כולם. ולזה נוצרה החוכמה. כן? והחוכמה הזו עצמה, בתחבולות היא עושה למלחמה. היא מתבטאת בלימוד חיצוני, שמביא להרגש פנימי. וידעת והשיבות.
טוב, עד לכאן. איך אתם אומרים, עירה בלתי תרזות רזת, לפי השם של הרב, אז נכון, שואלים שם, האם
עירה בלתי תרזות רזת? נכון, נכון. עתו עירה מלתי תרזות רזת היא. אחד התירוצים, לגבי משה, מלתי תרזות רזת היא. למה? כי בכל ביתו הוא נאמן. משה רבינו שייך להשגה פנימית. לגבי משה זה מילתא זוטא דרתי, הוא כבר השיג את זה בפנימיותו. לגבי ישראל, כן. יש אומרים שזה מילתא זוטא דרתי גם לגבי ישראל. מצד מה זה מילתא זוטא דרתי לגבי ישראל? מצד מה זה דבר פשוט גם לגבי ישראל? מצד ההתאמה הפנימית שלהם לזה. מצד משה רבנו זה מילתא זוטא דרתי כי הוא השיג את זה בפועל. מצד ישראל זה מילתא זוטא דרתי כי הם מסוגלים ומוכשרים לזה מצד נשמותם. כן, אחד זה בפועל ואחד זה בכוח.